עכשיו, כידוע, נמצאים בתקופת בין המצרים. שבת, בעזרת השם, ראש חודש מנחם אב, שבאמת נזכה בו לנחמות. ואנחנו ממילא עוסקים בענייני הגאולה. ענייני הגאולה, דבר ראשון, למה מחנכים? מחנכים ילד שצריך לצפות למשיח. זה דבר יסודי מאוד. הרמב״ם מגדיר את האמונה בביאת המשיח כאחד מ13 עיקרים שביהדות, כידוע. זאת אומרת, של מי שלא מאמין שיבוא משיח, אז הוא כופר. ומה הוא כופר? הוא לא כופר במשיח בלבד, כתב הרמב״ם, הוא כופר בתורה. כופר בתורה שהתקבלה מסיני, כופר בדבר השם. אז לכן, זה דבר מאוד יסודי, שוודאי שצריך לחנך אליו. איך מחנכים לצפות לביאת המשיח? אז יש בנושא הזה, צריך לדעת, שעם ישראל במשך הדורות, פיתח יחס מיוחד לעניין הזה של ביאת המשיח. שאנחנו למדנו אצל מורנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, הוא היה לפעמים לספר לנו בדיחות. פעם הודיע לנו כמה פעמים, צריך לספר בדיחה. מה הבדיחה? היו עוד בדיחות, אבל בדיחה שלנושא, להיום, מישהו המציא בדיחה כזאת. פשטה שמועה בעם ישראל שהמשיח מגיע. איזה תכונה, כולם מתכוננים, מקווים, מדברים, מרעישים. אבל כמובן, בעם ישראל יש סוגים שונים של יהודים. ובתוך כל היהודים בעם ישראל יש יהודים שאצלם המרכז של החיים זה קיום תורה ומצוות בצורה הטובה ביותר. אז מה הם יעשו אם עומד לבוא המשיח? עומד לבוא המשיח צריך ללכת למקווה. כל דבר של קדושה, המשיח הוא ודאי דבר של קדושה, לפני כל דבר שבקדושה הולכים למקווה. אז הולכים היהודים, הולכים מגבת, הולכים למקווה, יש תורה למקווה, כן, צריך להיכנס למקווה, להתלבש, לצאת מהמקווה. כל הדברים האלה לוקחים זמן. עד שמסיימים את כל ההכנות, יש כאלה שיש כוונות לפני המקווה, והכנות ותפילות וכל הדברים כאלה, האלה. הם יוצאים לרחוב של העיר, מחפשים איפה המשיח. מסתכלים, 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 נעלמו כל היהודים. עוד מסתכלים, מישהו עולה שם על איזה בניין גבוה אולי, ורואים רחוק, רחוק, רואים שיש שם קהל גדול של אנשים, הם צריכים איכשהו לראות שבראש הקהל הזה, יש יהודי כזה, גבוה קומה, עם זקן ארוך, מהודר, ואוי, התחילו ללכת בלעדינו. כמובן, הם רצים אחרי המשיח כדי לתפוס אותו, הם גם כן רוצים לזכות למשיח. בינתיים הם צועקים, חכו לנו, חכו לנו. אז אחרי כמה זמן שהם רצים, קבוצה גדולה של יהודים, כל אלה שהיו במקווה, צועקים. אז שומעים שם אצל המשיח שיש קולות צעקה, אז המשיח פונה לאנשים לידו ואומר, מה זה הצעקות האלה? אז אומרים לו, אנשים, אלה אנשים שאחרו קצת. אז אומר, מה עושה? מה? אני אומר, כדאי לחכות להם, גם הם יהודים. אז הנקודה של הבדיחה הייתה, גם הם יהודים. כן? גם אלה שהולכים למקווה ועושים כוונות, ובגלל זה מאחרים, גם הם יהודים. זה שייך לתקופה שבאמת היה, עיקר בניין הארץ נעשה על ידי יהודים, שלא רק לא הלכו למקווה, ולא רק... כן, לא התפללו עם כוונות ועם תפילות מיוחדות, אלא לצערנו הם לא התפללו בכלל, וגם לא שמרו שבת, וגם לא עשו כל מיני דברים נוספים, ואף על פי כן הם בנו את ארץ ישראל, והתקדמו, ועשו כל מיני דברים, ואחר כך בא הציבור של יהודים ששמעו מצוות, ורדפו אחריהם, גם אנחנו, כן? גם אנחנו. אלא מה? קודם כל צריך לשים לב בבדיחה הזאת. הבדיחה הזאת בנויה על תפיסה מסוימת, שאומרת, יום אחד בא המשיח. יושבים להם היהודים בעיירה שלהם בחוץ לארץ, יושבים בבתים, ופתאום אומרים, הנה, היום מגיע המשיח, ייקח אותנו לארץ ישראל. וכך, במשך הרבה דורות, חינכו. עד כדי כך, שתופסים את המשיח כדבר שהוא באופן פתאומי יבוא, ואז בבת אחת נגמר הכל. יש כאלה שאפילו היו מבינים שהמשיח, מה יהיה עם כל החפצים, עם כל הרהיטים, עם כל הרכוש? המשיח יביא עננים ויעלה את כל עם ישראל על העננים, שירות הובלה בחינם, וכך כולם ייסעו על העננים או ירחפו על העננים עד לארץ ישראל. מן הסתם שם ימצאו בתים מוכנים והכל בסדר והכל בסדר. כל התפיסה של המשיח היא של דבר גדול מאוד, שלם מאוד, מאוד רוצים בו, כולם רוצים את המשיח, בבת אחת תיפטר לכל הבעיות. עד כדי כך שגם היום, מה אומר בן אדם שיש לו צרות? הלוואי שיבוא המשיח ותיגמר לכל הצרות שלי. הלוואי, כן, כשיבוא המשיח, אז הוא יפתור את הבעיות. האם המושג הזה נכון? כאן, בניגוד למה שאני אמרתי, כמעט בכל השיעורים בסדרה הזאת, צריך לעשות חלוקה. בכל השיעורים, אני חושב שכמעט בכל שיעור ושיעור, דיברנו על נושא חינוכי, אמרנו, הנה, זה כך מחנכים ילדים וכך מחנכים מבוגרים. אם זה דבר אמיתי, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, צריך לאהוב את עם ישראל, צריכה להיות גאווה לאומית, אז צריך לחנך כך הילד וצריך לחנך כך מבוגר. אנחנו צריכים לדאוג שהילדים שלנו יתחנכו כך, אנחנו קודם כל צריכים לחנך את עצמנו. אבל לגבי המושג הזה של המשיח יש חלוקה מאוד מאוד גדולה. כי כמו שאמרו לי פה, כן, על פי האמת, זה לא התמונה של המשיח. על פי האמת, אין לנו בתורה מושג כזה שפתאום הכל משתנה לטובה וזה פותר את כל הבעיות. הרמב״ם כותב בפירוש שהמושג הזה הוא לא נכון. עוד מעט נקריא לכם את הרמב״ם שתבינו, זה לא ככה. אבל התפיסה הזאת של דבר גדול מאוד, כל כך גדול שאנחנו לא יודעים פתאום הוא ינחת עלינו, זאת תפיסה שבמובן מסוים היא טובה מאוד לילדים. וכמובן צריך מאוד להיזהר שלא להתבלבל ולהשתמש בו גם למבוגרים. למה התפיסה הזאת היא טובה? כי ילד קשה לו לתפוס תהליכים, שלבים, הכנות. תקחו ילד מאוד קטן, הוא יגיד לך, אתמול הייתי, כשאתה מתחיל לברר, מתברר לך זה לא אתמול, זה היה לפני שבוע, שבועיים. הוא לא תופס בדיוק מתי, מה, זה אתמול, זה מחר, זהו. אין זמנים אחרים. אתה אומר לו, אנחנו נלך לגן חיות. טוב, מה צריך לעשות? להיכנס למכונית, לצאת מהמכונית, לקנות כרטיסים וזה. זה ילד מאוד קטן, אבל גם ילד הרבה יותר גדול, כשהוא מקווה לדבר גדול, הוא חושב על דבר גדול, הוא לא תופס בקלות את כל שלבי ההכנות שצריכים להיות. יש בזה דבר טוב, מה פירוש דבר? אם אתה תבלבל ילד בכל השלבים, עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, עד שאתה תגיע למטרה, הוא לא יקלוט את המטרה. הוא לא יצפה למטרה. הוא לא מספיק יהיה קשור נפשית למטרה. אתה צריך להעמיד לו קודם כל תמונה של מטרה גדולה. של דבר גדול, של אידיאל גדול, של שלמות גדולה. הנה יבוא המשיח ואז כל המזה ישבו אותו המצוות והכל יהיה בסדר והכל יהיה טוב. כי אתה צריך לחנך ילד שמשיח זה חלק ממבנה החיים שלו. זה חלק ממהות החיים שלו. זה חלק מכל מחשבות החיים שלו. הוא צריך לרצות שיבוא המשיח. מגיל צעיר הוא צריך את זה. הוא צריך להתרגל למושג. הוא צריך להפנים את המושג. וכמה שהוא יהיה יותר גדול, אנחנו גם נוסיף לו הבנה של המושג מה באמת קורה כשיבוא המשיח. כי מה באמת קורה כשיבוא המשיח? הבאתי לכם פה בדף מאמר חז"ל, הציטוט השני בדף. זה מאמר חז"ל מאוד בסיסי, מדרש על ספר תהילים. יש פרק מיוחד שמופיע גם בספר תהילים וגם בספר שמואל. ואנחנו אומרים כל, כמעט, תלוי באדם, אבל כמעט כל יום אנחנו אומרים פסוק מהפרק הזה. בסוף פרקת המזון יש לנו כידוע פסוק, מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיחו, ולפעמים אנחנו אומרים מגדול ישועות מלכו. למה? כי הפסוק הזה מופיע בשני מקומות. בתהילים כתוב מגדיל, ובספר שמואל כתוב מגדול. אלה דברים, דברי נבואה של דוד המלך, והוא אמר אותם פעמיים. פעם אחת במדרגת נבואה, ספר שמואל הוא בספרי הנביאים, ודוד המלך היה נביא, ופעם אחת בכתובים שהם במדרגת רוח הקודש, שהיא מדרגה נמוכה יותר מנבואה. והמדרגה הגבוהה אומרת מגדול, ולכן אנחנו אומרים אותה בימים של קדושה, כך הסביר צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, אנחנו אומרים אותה בימים של קדושה, שבת, ימים טובים, תלוי במנהגים, מגדול, ובמדרגה הנמוכה יותר אנחנו משתמשים בימות החול, בימים רגילים, מגדיר. זה לא צריך לחפש כל מיני הסברים לחוקים, העניין הוא פשוט. אבל מאמר חז"ל שאני מביא אתכם מתחיל באמת משני הפסוקים. כתוב אחד אומר מגדול וכתוב אחד אומר מגדיל. רבי יהודן, כמו רבי יהודה, אומר לפי שאין הגאולה באה על אומה זו בבת אחת אלא כמעה כמעה. אל תצפו לגאולה שתבוא פתאום הכל גמור, הכל מוכן, פתרו את כל הבעיות. הרמב"ם מדגיש את זה, שגם המשיח לא פותר את כל הבעיות. הרמב"ם כותב על זה באריכות, בהקדמה לפרק חלק בפירוש המשניות. זה לא נכון להגיד שהמשיח יפתור את כל הבעיות. משיח זה דבר חשוב מאוד ואמיתי מאוד, כי הרמב"ם עצמו אומר שצריך לצפות למשיח. הוא לא אמור לפתור את כל הבעיות בכלל. עוד מעט נראה. ומה הוא מגדיר? לפי שהיא מתגדלת והולכת לפני ישראל. עכשיו, עם ישראל בגלות, הן שויין בצרות גדולות, וכשתבוא הגאולה בבת אחת אינם יכולים לסבול ישועה גדולה, לפי שהיא באה בצרות גדולות. אם הקדוש ברוך הוא היה שולח גאולה פתאומית, אז זה לא היה הולך בקלות. שינויים כאלה, צריך לשנות את כל החברה, את כל ההתנהגות, לכל האנשים. מה, אנחנו כאלה צדיקים שאנחנו יכולים לחיות בגאולה? קל וחומר יהודים שיש להם בעיה עם שמירת מצוות. היינו צריכים להשתנות בבת אחת, זה מאוד קשה. זה לא ככה שהקדוש ברוך הוא עושה נס ופתאום אנשים משתנים. אנשים הם אנשים. גם ביציאת מצרים, שהיו ניסים גדולים, היה קשה מאוד לעם ישראל להשתנות. לפיכך היא באה כמעה כמעה, ומתגדלת והולכת לפניו. לפיכך משולה הגאולה כשחר, כמו שהיום מתחיל, שנאמר אז היא בקע כשחר עובר, ולמה נמשלה כשחר? שאין לך אפלה גדולה יותר מאותה שעה סמוכה לשחר. הזמן שהכי מרגישים את החושך זה בסוף הלילה. כך אחרי הגלות היא הכי קשה בסוף, בסופה. הייתה לנו את השואה, כן, היו צוות במשך כל הגלות. שחטו ורצחו ועינו ועשו כל מיני צוות לעם ישראל. השואה היא שיא. ואם יעלה גלגל חמה באותה שעה שהביות ישנים, פתאום השמש הייתה מופיעה כמו באמצע היום, היו כל הביות נלכדים. אנשים היו מסתנברים, לא יכלו לעמוד בזה. אלא עמוד השחר עולה ומאיר לעולם תחילה לאט לאט, קודם כל אפילו אין שמש ועם אור כזה מתחילים, ואחר כך גלגל חמה עולה ומאיר, ואין הביות נלכדים, שנאמר ואורך צדיקים כאור נוגה. זה מגדיל, מגדיל לאט לאט. ומהו מגדול? שנעשה להם מלך המשיח כמגדל, וכן הוא אומר מגדל לא שם השם בו יבוץ צדיק ונשגף. כלומר בתוך כל תהליך הגאולה שמתקדם שלב אחרי שלב כמעה כמעה, כשמגיע המשיח זה ציון דרך, זה מגדל. מה אומר ציון הדרך הזה? וזה נפנה לרמב״ם. בסוף משנה תורה לרמב״ם, בסוף הלכות מלכים, יש שני פרקים, הלכות משיח. מה זה המשיח? מה הוא עושה? למה צריך לצפות? המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נתחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים מימיו כשהיו מקודם. מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותה האמורה בתורה. מה, מה זה תקופת המשיח? זו תקופה שמקיימים את כל המצוות, כיוון שכל עם ישראל בארץ ישראל. ויש בית מקדש. יש היום שמיטה לדוגמה, אנחנו לא מקיימים, כי שמיטה תלויה ביובל, ויובל תלוי בזה שיהיו עם ישראל, כל עם ישראל, רוב עם ישראל, מיושבים בארץ ישראל לפי הנחלות שקיבלנו כשיצאנו ממצרים, לפי השבטים. אין לנו את זה. למה לא מקריבים קורבנות? כמובן כי אין בית מקדש. למה לא עושים כל מיני דברים? בדומה לזה, יש לנו הרבה מצוות שחסרות. המטרה של המשיח היא להחזיר את כל המצוות. ומאיר הרמב״ם, בסוף ההלכות, לא נתעבו החכמים והנביאים לימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שינסעו אותם, יגדילו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים בתורה וחוכמתה. כלומר, המטרה היא ללמוד תורה ולקיים מצוות. לא שפתאום בבת אחת זהו. אין, הכל בסדר, אין בעיות. יהיו הרבה דברים טובים, אומר הרמב״ם בהמשך. אבל ודאי שזה לא זמן תחיית המתים לדוגמה, אנשים עדיין ימותו. אומר הרמב״ם, המשיח עצמו ימות. הוא בן אדם, הוא ימלוך הרבה שנים, אחר כך הוא ימות. הבן שלו ימלוך אחריו. מה? הרבה שנים. כן, הוא לא כותב את זה פה בהלכות, הוא כותב את זה במקומות אחרים. אבל יש פה עוד דבר. הוא כותב הרמב״ם, ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם ומחיה מתים וכיוצא בדברים האלו שהטיפשים חושבים. חריף מאוד. אל תצפו למשיח, זהו המשיח יגיע כמו שאמרנו, ניסה על עננים לארץ ישראל, פתאום הכל יהיה בסדר. המשיח צריך לעבוד קשה. עם ישראל יצטרך לעבוד קשה. צריך להתחיל, להילחם. שווה, אומר הרמב״ם, רבי עקיבא, רבי עקיבא חכם גדול מחכמי המשנה. רבי עקיבא, פוסקים הלכה כרבי עקיבא בכל מקום כמעט, ענק שבענקים, הוא יודע את ההלכות, הוא יודע מה זה משיח, והוא היה נושא כליו של בן קוזי והמלך, והוא היה אומר עליו שהוא המלך המשיח, ודימה הוא וכל חכמי דורו שהוא המלך המשיח, עד שנהרג באבונות. כיוון שנהרג, נודע להם שאינו, ולא שאלו ממנו חכמים לא אות ולא מופת. כלומר, אומר הרמב״ם, ואם מלך המשיח צריך לעשות את מופתים, אם מלך המשיח פתאום באופן ניסי מביא את כל עם ישראל, אז מה זה בר כוכבא? מה זה הבן אדם הזה, בן קוזיבה? איזה מלך המשיח? הוא לא עושה כלום. מה הוא היה? הוא היה מצביא מאוד קישוני, שגייס צבא, מרד ברומאים, כמעט הצליח לחסל את כל הצבא הרומאי, ובסוף זה לא הצליח. אז מה רבי עקיבא תומך בו ואומר שהוא מלך המשיח? ודאי, אומר הרמב"ם, זה יכול להיות מלך המשיח, כיוון שהוא עושה את כל מה שצריך לעשות. הוא יהודי קשה, לא היה גדול בתורה, אבל הוא היה יהודי קשה. יש לנו היום, מצאו הארכיאולוגים מכתבים של בר כוכבא, שהוא דואג לארבע מינים לחיילים שלו. יהודי קשה, מקיים מצוות, מנהיג מוכשר, מצביא מוצלח מאוד, אולי גדול המצביעים שהיו בתקופה הקדומה, ובאמת מנצח במלחמות. הם תומכים בו, ודאי שתומכים בו. אומר הרמב״ם, אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כבי תורה שבכתב ושבעל פה, ויקוף כל ישראל ללך בה ולחזק בדקה וילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, הוא בנה מקדש במקומו וקיבץ נדחי ישראל, הרי זה משיח בוודאי. טוב, בסדר, ואם שהוא הצליח, עד הסוף, בנה את בית המקדש, קיבוץ גלויות. ואם הוא לא הצליח, אומר הרמב״ם, אז הוא כמו כל מלכי בית דוד הכשירים. היו הרבה מלכים בבית דוד. מלכו, עשו את מה שידעו לעשות, ונפטרו. חלק נהרגו אפילו במלחמה, היה מלך צדיק גדול מאוד, יאשיהו, שנהרג במלחמה. אז מה, עשינו טעות שתמכנו בו? לא, היינו חייבים לתמוך בו. הוא המנהיג של עם ישראל, חייבים לתמוך בו, חייבים לעזור לו, חייבים להילחם יחד איתו. זה קשה מאוד, יוצאים למלחמה, לא יודעים, כן יצליח, לא יצליח. טוב, קדוש ברוך הוא עושה ניסיונות לעם ישראל. זה חלק מהתהליך החינוכי, כנראה שאנחנו צריכים כדי להגיע לשלמות הסופית. צריכים לעבור הרבה מאוד שלבים בחינוך. יש חינוך, אנחנו מדברים על חינוך בשיעורים האלה, מה אנחנו מחנכים? את הילדים, את עצמנו. אבל כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו. ואלפי שנים הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו. הוא המחנך יותר מכולם. הוא מעביר את עם ישראל שלב אחרי שלב, כל מיני דברים שצריכים ללמוד. כל מה שקורה לעם ישראל, אלה שיעורים. שיעורים בחינוך. אז אם כן, יוצא מכאן כך, שהמשיח לא רק בא על גבי גאולה שהיא לאט לאט, כמעט כמעט, אלא יש פה עבודה מאוד קשה. אפילו המשיח בעצמו צריך להילחם. עוברים מלחמות, צריך לראות, מנצחים, לא מנצחים, אז זה עבודה קשה, כל מי שהיה בצבא יודע כמה זה עבודה קשה לנצח במלחמה. כן.
מה יש פסל שבעצם
יגרם
לזה שבר כוכבא לא היה משהו
פסל? הרמב״ם לא מפרט את זה כאן, זה עניין לשיעור שלם. צריך להבין מתוך דברי חז"ל ומתוך מה שכתוב, כי נראה שעם ישראל לא הגיע עד לרמה כזאת שיכלו אז להגיע, כי אם הייתה אז גאולה. חז"ל ידעו כבר מראש שיש שלושה שלבים. יש בית ראשון, בית מקדש ראשון, בית מקדש שני, ובית מקדש שלישי הוא האחרון. אין עוד צרות אחרי בית המקדש השלישי. אבל זה לא, כפי שאמרנו, זה לא אומר שהכל מושלם בעולם, אנשים עדיין מתים, יש דברים שצריך עוד לתקן עד שיגיעו לתחיית המתים, אבל בית המקדש השלישי הוא האחרון. עכשיו רבי עקיבא ובר כוכבא בשליחותו ניסו להעלות את עם ישראל חזרה, להביא אותם למצב שיכולו לבנות בית שלישי. רמה מאוד מאוד גבוהה להגיע לדבר כזה. עד לשם הם לא הצליחו להגיע. להבין בדיוק מה התפספס, זה שיעור בפני עצמו, אבל לא לנושא של היום. אז אפילו המשיח בעצמו, שהוא כפי שראינו במדרש, מגדל, כן, מגדל אור, שלב משמעותי מאוד שאין דומה לו, ואנחנו מצפים לו, ואנחנו רוצים להגיע לשלב הזה, מאוד מאוד רוצים, אבל גם אצלו יש עבודה מאוד קשה, יש מלחמות, עד שאתה מגיע להישגים של בית המקדש, של קיבוץ גלויות, אתה לא יודע שהגעת למשיח. לא מדברים עוד על השלבים הקודמים של הגאולה, שבכלל, כן, מה, פתאום יבוא משיח? לא, כתוב פה הפוך. המשיח צריך להיות בן אדם שמסוגל לקחת הנהגה של עם ישראל, מסוגל להילחם, זאת אומרת, להוציא את עם ישראל ולנצח במלחמות. זה לא שיש איזה, פעם, באו אליי תלמידים, אמרו לי, יש איזה סנדלה, אני אומר לי שזה היה סנדלה באחת הירות, אומרים עליו שהוא המשיח. אמרתי, אז מה? הסתכלו עליי, אתה לא רוצה את המשיח? לא חשוב לך? אמרתי, תראה, יכול להיות שהוא תמיד חכם גדול. יש הרבה תמידי חכמים גדולים, אני שמח מאוד לדעת על תמידי חכמים גדולים. יכול להיות שהוא צדיק גדול, בעל נשמה גדולה, לא, ברוך השם, נפלא. אבל כל עוד שהוא לא, לפחות ראש ממשלה, אז הוא לא מתקרב בכלל לבצע את התפקיד של המשיח. זה שהוא יושב ולומד תורה וסלה או מה שיהיה ונשמה גדולה ומייחד ייחודים, זה לא עושה אותו למשיח. מה שעושה אותו למשיח זה שהוא בפועל מנהיג של עם ישראל, מקובל על כולם, מסוגל לבצע ולעשות מתוך תורה, מתוך מצוות. זה משימה גדולה, היום אנחנו עוד לא רואים מצב שכם יודעים כיפה על הראש ותופס בכלל הנהגה בעם ישראל. כן, אלו יגידו הם לא רוצים, אלו יגידו אולי הוא לא משלנו, אנחנו רוצים מישהו אחר. יש לנו עוד דרך לדבר הזה. אז אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא ודאי, שירחם עלינו, יקצר את הדרך כמה שאפשר, יקדם אותנו כמה שאפשר. אבל אנחנו יודעים בתור מבוגרים, שאנחנו צריכים לעבור כאן שלבים של התקדמות. לא מדובר פה על דבר הרי שבא בום מלמעלה. שלושה עקרונות יש בנושא הגאולה. דבר יסודי, חזרנו עליו כמה פעמים, צריך לדעת את זה. דבר ראשון, למדנו פה במדרש, הגאולה היא כמעה כמעה. שלב אחרי שלב. לא בום בבת אחת. הגאולה היא בדרך הטבע ולא בדרך הנס. כמו שרמה אומר אפילו על המשיח בעצמו שהוא לא עושה אותו במופתים. אני אתייחס לזה מאוד בחריפות. הגאולה לא מצפים לניסים. מה זה בדרך הטבע? מצפים למה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו צריכים לבנות, אנחנו צריכים לתקן, לבנות מבחינה מעשית את ארץ ישראל, בבניין, בכלכלה, בצבא, לבנות, לתקן מבחינה חינוכית, רוחנית, תורה ומצוות, כמה שאפשר, והקדוש ברוך הוא דרכנו מביא את ההתקדמות של הגאולה. אבל האחריות הסופית כמובן היא אצל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא פטורים. אבל הקדוש ברוך הוא מביא את הגאולה, גם אל תתייאשו, הוא אומר, גם אם נראה לך שכל עם ישראל חס וחלילה ושאים, גם כך תבוא הגאולה. הגאולה, אומרים חז"ל, אינה תלויה בתשובה. אז לא צריך לחזור בתשובה? ודאי שצריך לחזור בתשובה. כל מי שחוזר בתשובה הוא מקדם את הגאולה, הוא מזרז את הגאולה, הוא עוזר לגאולה. אבל מצד שני, כפי כשכותב האור החיים הקדוש, הגאולה תבוא אפילו אם יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. אז לא מתייאשים ולא מאבדים את הקשר עם סדר הגאולה בגלל שיש כל מיני צרות וכל מיני בעיות בדרך. הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו גם על ידי הבעיות. אז אנחנו צריכים עכשיו לעשות. בניגוד לילד שמחנכים אותו לדעת, הנה יבוא המשיח, המשיח יבנה את בית המקדש, תהיה בטוח ילד, יבנה בית המקדש. נכון, היום הייתי איתך בכותל ואין בית מקדש, בית המקדש נחרב, צריך ללמד אותו על זה, נדבר על זה עוד. אבל יהיה בית מקדש ודאי, בטוח, וצריך לצפות לזה. מתי יבוא המשיח ויבנה בית המקדש? כן, יעקב.
בעצם המשיח הוא... הרי יש הרבה מחלוקות, יש דעה שמשיח יבוא ויגלה לנו מה האמת.
לא, איפה כתוב דבר כזה?
לא כתוב דבר כזה, אבל זה הציפייה בסופו של דבר, שיגיע משיח.
זה בדיוק, אם בעזרת השם תלמד את הקדמת הרמב״ם בפירוש המשניות, למה שנקרא הקדמה לפרק חלק. הרמב״ם מתחיל שם, אומר, יש כאלה שחושבים שהמשיח הוא כך, יש כאלה שחושבים כך, יש כאלה שחושבים, הם מביא רשימה שלמה של דברים לא נכונים. נכון? מדברים, מדברים, מדברים. למה? כאן יש בלבול. אנשים, הייתי פעם אחד מגדולי ישראל שכתב כך, יהודי נכנס בגיל 3, יהודי כמו שמתחנך, כמו שלמדנו בשיעורים הראשונים בסדרה הזאת, נכנס בגיל 3, לחדר, לתלמוד תורה, לומד תורה, מסבירים לו, והוא לומד שם על אברהם אבינו, על יצחק, על יעקב. יפה מאוד, נפלא. אבל אם היהודי הזה בגיל 20 עדיין מתייחס לאברהם, יצחק ויעקב כמו שהוא לימדו אותו בגיל 3, זה לא רק לא יפה, זה חמור מאוד. אותו דבר לגבי המשיח. יהודי בגיל 3 מספרים לו הורים שלו, יבוא המשיח ויפתור את כל הבעיות. טוב, זה דרך להסביר לילד. אבל אם אנחנו בגיל 20, אפילו בגיל 13, בגיל 18, בגיל 30, אם אנחנו עדיין חושבים על המשיח כמו בגיל 3, אז אנחנו לא מקיימים את האמונה במשיח. זה לא אמונה בביאת המשיח, זה אמונה בציור ילדותי, קטנוני, שהוא גם הפוך מהנכון. לפי מה שראינו, זה הלכה ברמב"ם מה שהקראתי לכם עכשיו. ולכן צריך לתקן את המושגים האלה, זה חלק מהחינוך. לקחת את המושגים שקלטנו אותם ככה, שיחות, מהאוויר, מכל מיני מקומות בצורה שטחית, ולתקן אותם ולהביא את הדברים למקום אמיתי, שאנחנו נאמין בדבר אמיתי ולא בדבר מזויף. כן.
אני חושב שמה שהוא התכוון זה אולי לביטוי תשבי יפתור קושיות ובעיות.
זה אליהו הנביא, זה לא המשיח. תשבי יפתור בעיות, קושיות ובעיות, תיקו, שאומרים שזה ראשי תיבות, וגם על זה יש דיון באמת במשנה כבר, מה בדיוק התפקיד של אליהו הנביא, אבל אליהו הנביא הוא לא המשיח. יש כאן הגדרה ברורה ברמה, מה התפקיד של המשיח? על אליהו הנביא הוא מביא אחר כך שלא לא לגמרי ברור, אומר רמב"ם בהמשך, זה אולי כדאי שאני אקריא את זה, אחר כך זה יחסוך שאלות. אומר, כותב הרמב"ם, יראה מפשוטן של דברי הנביאים, אומר, כשאני לומד פשט בנביאים, שבתחילת ימות המשיח תהיה מלחמת גוג ומגוג, ושקודם מלחמת גוג ומגוג יעמוד נביא ליישר ישראל ולהכין ליבם, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. אז הוא מביא עוד דברים ומסיים הרמב״ם, וכל אלו הדברים הכיוצא בין לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שהדברים סתומים אצל הנביאים, וגם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו. כלומר, אין לנו לא בתורה שבכתב ולא בתורה שבעל פה ידיעה ברורה מה סדר הדברים שלפני ביאת המשיח. תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, לפני, אחרי, מתי יבוא אליהו, איך יבוא אליהו. אומר רמב״ם, ולפי כך יש להם מחלוקת בדברים אלו, ועל כל פנים אין סידור הוויית דברים אלו, ולא דקדוקיהן עיקר בדת. אתה לא צריך, כדי להאמין במשיח, להאמין במתי יבוא אליהו הנביא. אלו לעולם, יותר מזה, לא יתעסק אדם בדברי האגדות ולא יעריך במדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהם, ולא יסימן עיקר, שאינם מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה. זה לא מה שיתקן לך את החיים, זה לא מה שיתקן לך את היחס הקדוש ברוך הוא, שאתה תתחיל להתפלפל בפסוקים מה יהיה קודם ומה יהיה אחר כך. מה כן יתקן? הדברים שהרמב״ם כותב כאן, שהם דברים החלטיים, ברורים. מה המטרה של המשיח? מה העניין שהמשיח לא בא בניסים? ולכן אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות כדי להכין. מה פירוש מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לתקן את כל מה שאנחנו יכולים לתקן. עכשיו, כן, מה רצית
לשאול? אנחנו יכולים על זה שלא צריך תשובה בשביל
להביא
את המשיח.
סליחה?
לא הבנתי איך אנחנו עונים על זה שלא צריך תשובה בשביל להביא את המשיח.
מה פירוש איך עונים? לא, מה השאלה?
כי אמרת קודם שהגאולה אינה תלויה בשביל.
נכון. זה לא אני אמרתי, זה חז"ל אומרים. כן. אז...
זה כאילו זה מסתדר,
עם
זה שאנחנו לא צריכים
לשאת
חיבוק ידיים,
אלא
כן צריך לפעול.
כן, יפה. השאלה היא כזאת, מצד אחד אני אמרתי שהגאולה לא תלויה בתשובה. לא אני אמרתי, זה חז"ל אומרים, זה פסק הלכה שגדולי הראשונים והאחרונים. מצד שני, אמרתי שאסור לשבת בחיבוק ידיים. מה התירוץ? כותב את זה החפץ חיים. חפץ חיים יש לו... חוברת קטנה שהוא כותב גם כן, שנקרא ציפית לישוע, ואומר חפץ חיים כך: הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא מסדר כך שאדם שפועל בניגוד לגאולה, הולך נניח משכנע חס וחלילה יהודים להפסיק לשמוע תורה ומצוות ועושה צרות גדולות לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא מסדר שגם מה שהוא עושה יקרב את הגאולה. איך זה יכול להיות? יש כל מיני דברים. לך תדע מה הסוד של הקדוש ברוך הוא. כן? היה הרשע הגדול לפני 70 שנה, יימח שמו, שרצה להרוג את כל עם ישראל. בסוף הוא היה אחד הגורמים הגדולים להקמת מדינת ישראל. נכון, הוא הצליח לרצוח הרבה יהודים. אבל אחר כך קמו היהודים ואמרו אי אפשר לחכות, עכשיו חייבים להקים מדינה. הקדוש ברוך הוא מסדר את הדברים כמו שהוא רוצה. אז גם אם יבוא יהודי ויהיה רשע ויעזוב את התורה ויעשה הפוך, הקדוש ברוך הוא יסדר ממנו התקדמות של הגאולה. אבל זאת רק דרך אחת לקדם את הגאולה. הדרך השנייה לקדם את הגאולה זה כמובן לעשות בדיוק את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לקיים תורה ומצוות, לבנות את ארץ ישראל. עכשיו אומר חפץ חיים, כל אחד יש לו חשבון אישי. אם אתה קידמת את הגאולה על ידי שעשית את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, יש לך זכות גדולה מאוד. אתה זכית להיות כביכול שותף, ככה ביטוי בחז"ל, שותף של הקדוש ברוך הוא בהבאת הגאולה. אתה בכיוון הנכון, אתה זוכה להתקדם שלב אחרי שלב, והגאולה באה בזכותך. אבל אם חס וחלילה אתה עשית הפוך, אז הגאולה לא באה בזכותך, הגאולה באה אף על פי שאתה מנסה לעצור אותה. הקדוש ברוך הוא מסדר אותך, אתה מנסה לעכב את הגאולה, אתה מנסה ללכת בכיוון ההפוך, והקדוש ברוך הוא מסדר אותך שכל מה שאתה מנסה לעשות הפוך רק מקדם. אז עכשיו תעשה חשבון. אתה רוצה להיות כזה שמנסה לעצור כביכול את הקדוש ברוך הוא והוא מסדר אותך? או שאתה רוצה להיות כזה שיש לו זכות גדולה ואתה עובד איתו ואתה מקיים את דבריו ואתה מקדם את הגאולה? זה המצווה שיש לנו, לעשות כל מה שביכולתנו לקדם, לזרז, להועיל, לתקן, להתעלות לשפר את המצב כדי שהגאולה תבוא כמה שיותר מבחינתנו, כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, שהמצב יהיה כמה שיותר טוב. לכן, אף על פי שהגאולה לא תלויה בתשובה, כי הקדוש ברוך הוא לא נותן לדברים להיעצר, אבל אנחנו תלויים בתשובה. כלומר, המצב האישי של כל אחד ואחד מאיתנו תלוי בשאלה האם הוא מחובר ועושה את התשובה הזו, או שהוא מנותק. לכן, אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ליחס בריא. גאולה זה לא משהו כזה, אתה מיסטי, יבוא המשיח. היו חילונים שאפילו אמרו, כשיהודי אומר שזה יהיה כשיבוא המשיח, הוא מתכוון שזה לא יקרה אף פעם. כן? זה ככה, מובן למה הם אומרים כך. יהיה כתוב בהלכה, אדם מוצא אבדה, הוא לא יודע להחזיר אותה, יהיה מונח עד שיבוא אליהו. מה זה יהיה מונח עד שיבוא אליהו? כל החיים תמיד זה יהיה מונח. טוב, אם יבוא אליהו מחר, אז אליהו יגיד למי להחזיר. זאת אומרת, אבל אני לא יכול להחזיר. אני אומר לקדוש ברוך הוא, תלוי בך. אבל הבינו עד כדי כך, הבינו חילוניים שביאת המשיח זה דבר שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להמשיך בחיים השגרתיים. יבוא המשיח, זה לא ריאלי. לא. צריך קודם כל לחנך את עצמנו כמו שמחנכים ילד. זה שיבוא משיח זה מאוד ריאלי. היום יכול לבוא המשיח. אמרנו שיש המון שלבים. נכון, יש המון שלבים. אבל הקדוש ברוך הוא יכול גם לזרז את השלבים. אתה לא יודע מתי פתאום יקרה משהו. אתה ראינו דוגמאות של דברים כאלה. חיכו אחרי קום המדינה 19 שנה, אמרו מתי יגיע המצב שנוכל להגיע לכותל המערבי, להר הבית, לכל מיני דברים, מתי? לא ראו שום דבר באופק. פתאום מלחמת ששת הימים, תוך כמה ימים, בום, הכל השתנה. מה זה? נס! נס, זה לא בדיוק נס. זה הקדוש ברוך הוא גלגל פה וגלגל שם, גלגל את מצרים, גלגל את ירדן, ניסינו להזהיר את הירדנים שלא ייכנסו למלחמה, טוב, הצנחנים עבדו מאוד קשה כדי לכבוש את הכותל. נהרגו שם על קידוש השם. זה לא נס, במובן של שינוי הטבע, פתאום הכל בסדר. אבל זה פתאומי מאוד. ודאי שיש דברים פתאומיים שהקדוש ברוך הוא מנחית עליהם. אבל אם לא היינו מתכוננים למלחמה במלחמת ששת הימים, היינו עושים את התפקיד? ודאי שלא. והמלחמה עצמה וכל ההגעה שלנו לכותל הלכה דרך האדם והזיעה והמאמצים של כל החיילים שנלחמו שם. צריך לעשות את כל המעשים שצריכים להיעשות. אז שוב, שני דברים. הצד הילדותי באמת לא נעלם. לדעת שאנחנו כל יום מצפים שיהיה דבר שלם, גדול, כי אנחנו רוצים את השלמות. אנחנו לא רק רוצים, הנה אני היום יושב, לומד, דברי תורה, נפלא. זה נפלא מאוד, אבל אני רוצה יותר מזה. אני רוצה את בית המקדש. אני רוצה את כל המצוות. אני רוצה את כל עם ישראל בארץ ישראל. ואני יודע שזה יקרה. זה יקרה בוודאי. בין אם אני אראה את זה, בין אם אני לא אראה את זה, זה בוודאי ב-100%, ב-200%, כמו שאומרים. זה יקרה. ואם זה לדעת שהדרך לשם כרגע מבחינתי, אני צריך לעבוד, להתכונן, לא להגיד, טוב, כשהקדוש ברוך הוא יצא, הוא יביא את המשיח. לא, אני צריך להביא את המשיח. אני צריך לשפר את עצמי, לתקן את עצמי. לא רק לתקן את עצמי. כשיש לנו אפשרות לתקן את ארץ ישראל, אני צריך לתקן. אפשר לבוא ולהגיד, טוב, אני יושב בבית, מקיים תורה ומצוות, הולך להתפלל, אני יושב בבית המדרש, נותן צדקה, הכל. ומה עם יישוב של ארץ ישראל? זה ודאי קידום של ביאת המשיח. כמה שיהיו יותר יישובים בארץ ישראל, כמה שהצבא יהיה יותר חזק, כמה שהחקלאות והתעשייה... זה חלק מרכזי של הגאולה. יהודים מסו על הדברים האלה את נפשם ובצדק, כי זה עבודה לקדם את הגאולה וצריך לעשות אותה. זה התפקיד שלנו. כן,
אם ציטוט שאומר, אני לא זוכר את המקור שלו, פתאום יבוא האדון אליך לול, מה הכוונה בזה?
יש לך פסוק, זה פסוק בהחלט במלאכי, ואנחנו, כפי שאומר הרמב״ם, אם אנחנו ננסה לדון בכל הפסוקים ובכל דברי הנביאים, אנחנו לא נצא מזה. יש, ודאי, יש תירוצים לכל פסוק ויש הסברים לכל פסוק. פתאום, הנה, הבאתי לך דוגמה של מלחמת ששת הימים. פתאום! אבל זה נס? זה לא נס? אתה מבין? לפעמים אנחנו מבינים פסוק בצורה שטחית ואנחנו אומרים, אם זה פתאום, אז זה נס? פתאום יבוא עליך לא. לך תדע מה הכוונה.
זה באמת כאילו קרה פתאום, אבל היה לזה שלבים של...
נכון, היו לזה שלבים, רק שלא ראיתם את השלבים. יש אומרים שזאת הכוונה כאפיקים בנגב. הגאולה באה, יש פה עוד פסוק, כמו אפיקים, מה זה אפיק בנגב? כל אחד יודע ששיטפון בנגב זה דבר מאוד פתאומי. זה לא טבעי? ודאי שזה טבעי, יורד גשם, וטיפות, וזה, ומצטברים המים, אבל כיוון שהמים לא נבלעים בקרקע, אם זה יורד בשטח מספיק רחב, פתאום יש לך שיטפון. זה פתאום, זה מאוד טבעי, אבל זה, טוב, זה גם מאוד יפה, מאוד מיוחד. אז זה הכל מובן, אבל זה נראה לך פתאום. שתבינו מה לגבי הפסוקים, אני אביא לכם עוד דוגמה אחת לפני שנראה פה מה שעוד אני רוצה להראות לכם. היה תלמיד חכם גדול בשם הרב אלקלאי, היה רב ביוגוסלביה, מה שקוראים היום סרביה, ובאמת המשפחה, דיברנו שבוע שעבר על הרצל, המשפחה של הרצל גדלה במקום שהוא היה רב. הוא היה אחד מהגדולים שעודדו לקום ולהתחיל לבנות את ארץ ישראל, והוא היה אומר שכמעט כל מקום שכתוב בנביאים לחזור בתשובה, כוונה היא לעלות לארץ ישראל. שוב הישראל עד השם אלוקיך, מה הכוונה? תעלו לארץ ישראל. זה ככה צריך לדעת איך מבינים את דברי הנביאים. מישהו אחר קורא שוב הישראל עד השם אלוקיך, אומר אני צריך לשמוע שבת להניח תפילין, ודאי שצריך לשמוע שבת להניח תפילין. אבל אומר הרב אלקלאי, לא זאת עיקר הכוונה, עיקר הכוונה של הנביא. עיקר הכוונה של הנביא זה תעלו לארץ ישראל ותבנו. ושם תקיימו תורה. בואו נראה, יש סיכום של העניין הזה בדף שהבאתי לכם. מי שאין לו דף, יש פה עוד דפים בקדימה. אלה דברים שמובאים בעולת ראייה. על התפילה שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, כן, ישועתך קיווינו כל היום, אנחנו מצפים כל יום. והגמרא אומרת ששואלים אדם שהוא מגיע ליום הדין, לבית דין של מעלה, האם ציפית לישועה? אז צריך כל יום ויום לצפות. מה זה נקרא לצפות לישועה, לצפות לביאת המשיח? כותב הרב קוק, האדם, באשר הוא אדם פרטי, הוא מוגבל בהגבלת צרה בכל ישותו ומציאותו. זה צריך להיזהר. אני רוצה שיהיה לי טוב. בסדר, אין לי בעיה, כן, מותר להתפלל שיהיה לך טוב. אני רוצה שיהיה לי כסף ומשפחה ובריאות ונחמדות ונעימות והכל טוב, יפה מאוד. אבל צריך לזכור, זה אני, זה החלק הקטן שלי. כנגד אותו הערך שצריך הוא להשכיל בנפשו במשהו עבר מן הכלל הגדול של כל האומה. מה עם עם ישראל? אתה חושב רק על זה שלא נעים לך, כן, פלוני, קרוב משפחה, חולה, אולי מישהו נפטר, אתה רוצה שיהיה טוב, שתהיה כבר תחיית אמיתית. ומה עם עם ישראל? מה עם בית המקדש? מה עם קיום המצוות? מה עם מדינת ישראל? ולא רק זה, היא גם מסתעפת לכלל המציאות. אם עם ישראל יהיה בסדר, יהיה שלם, אז זה יתקן את כל המציאות כולה. אשר פרטי הטוב והאור הולכים ומצטרפים אל החשבון הכללי. באין ייבחן אם הכללות נראית לשעתה או תבוא לאחר זמן, אבל נדע נאמנה כי בו תבוא. תדע לך שזה שאתה תהיה יותר טוב, מה זה תהיה יותר טוב? אתה תקיים מצווה, אתה תעזור לשכן שלך, תגמור איתו חסד, תשפר לו את החיים. כמובן יש שיפור רוחני, יש שיפור גשמי, כל הדברים הקטנים האלה מצטרפים לגדול, שלא צריך לשכוח את החשבון הכללי הגדול אף פעם. אבל אתה אומר, אני לא רואה את הגדול, אני רואה קטן פה, קטן שם. תשמע, הגדול יגיע. כשהגדול יגיע, יעשו חשבון על כל הצירופים וכל הדברים הקטנים, זה קידם פה וזה קידם שם. נדע נאמנה כי בו תבוא. וכל חלק מן הטוב שבאוצר כל איש פרטי, מצטרפו עם החיים הכלליים ההולכים לכונן את ישועת השם הכללית בבוא איתה. אל תחשבו שאתם קטנים מדי. אתה היום משפר את עצמך, מה זה משפר את עצמך? לא כמו שאומרים, תשפר את עצמך, כן, תקנה ממתק. לא, אתה משפר את עצמך. אתה מתפלל יותר טוב, קצת יותר טוב, אתה מתפלל. אתה מקיים מצוות קצת יותר טוב, אתה קידמת את עם ישראל, נכון, רק בפרט קטן, באחוז קטן, אבל זה מצטרף. השלמות תגיע, המשיח יגיע, והנה אתה עכשיו תרמת לביאת המשיח. לא להזניח את זה, לא לזלזל בזה, ולא לשכוח שהסך הכל הוא הרבה יותר גדול מכל הדברים הקטנים שאני עושה, אבל אני תורם לסך הכל הזה. אני חלק ממנו, ואני רוצה להגיע לדברים הגדולים. על כן, התביעה היותר שלמה היא על כל מהלך החיים של האדם. אם ניתן לו ערכו הכללי, בתור ציפית לישוע. זה לא ציפית לישוע, תשמע. אתה הלכת לעבודה, הלכת לתפילה, עשית כך, עשית כך. נוסף על זה, האם ציפית לישוע? לא. זה לא פרט בחיים. זה נותן משמעות לכל דבר שאתה עושה בכל יום. האם אתה הנחת תפילין כדי להביא את המשיח? האם אתה חשבת כשאתה הולך לעבוד מה אני עושה כדי שעם ישראל יהיה יותר שלם? כדי לקדם יותר את השלמות העתידה. כל החיים צריכים להיות בהשקפה כזה, במבט כזה. הציפייה כוללת שני דברים. גם שימת עין תדירית, גם באין שום יחס של הכרה גלויה חיצונית אל הישוע. כמו שהמצפה אומר על המשמע ימים על שנה ולא יעזוב עמדתו, גם באין לפניו דבר מחודש. אומר הרב, תארו לעצמכם שיש שומע. כל מי שעשה שירות צבאי יודע ששמירה זה דבר מאוד קשה. צריך לעמוד שעות על גבי שעות ולא לעשות כלום, אבל להיות עירני. לא לעשות כלום ולהיות עירני, זה שני דברים הפוכים. אלה שני התפקידים. מה זה לצפות? לצפות זה להיות אדם שצופה. צופה זה שומר. מה עושה שומר? אומר הרב קוק, שתי פעולות הפוכות. זה לעמוד יום אחרי יום אחרי יום. אין כלום. איפה המשיח? לא בא. לא, אני לא מתייאש, אני לא מפסיק להסתכל. לא מפסיק להסתכל, גם לא מפסיק לעשות. אבל אולי לגבי המשיח לא מצאתי משהו, לא ראיתי התקדמות, לא ראיתי שום דבר. כן? לגבי הציפייה הגדולה, בין שום יחד של הכרה גלויה חיצונית אל הישועה, מה שקראנו. אפילו אם אין שום דבר חדש, מה? לא קרה כלום. ושעתיים אני עומד פה ואין כלום, אז אני אלך לישון. אוי ובואי, יעמיד אותך למשפט. שעתיים, 2000 שנה לא קרה כלום. ממשיכים לצפות למשיח. וגם, שבכל עת מצור של איזו הערה, שיראה שרואה לעשות איזה דבר לישוע, יחיש פעולתו ולא יעזוב. כמו שהמצפה באותו הפי ציפייתו שבה שעת מעשה לבריחה או הגנה מאיזו יהיה וכאלה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לעשות לטובת המצב. זאת אומרת, הפעולה הפוכה, חיכית, 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 כבר אני בעמדת המתנה, אני ככה. אני רק, מעמד שלי זה לא לוודא. אבל עכשיו אתה צריך לקום ולבוץ. פתאום יש משהו. נכון? שתי פעולות הפוכות. עוד מעט היה, כן? אומר הרב, שתי הכיוונים האלה נראים הפוכים, נראים מתנגדים, נראים סותמים. אבל זה ציפית לישועה. לא לעזוב לרגע, לא להתייאש לרגע, להמשיך בכל מה שאתה עושה את האמונה שלמה בביאת המשיח. לדעת שיש שלב ועוד שלב ועוד שלב, כמעט כמעט כמו שלמדנו. וכל מה שאפשר לעשות, לעשות. פתאום יש דבר גדול, נופלים עלינו מן השמיים. נופלים, כן, נופלים. פתאום יש את הכותל, פתאום יש התיישבות, פתאום יש עלייה מרוסיה, פתאום כל מיני דברים. אז ודאי, אנחנו לא עוזבים את כל הדברים הקטנים. כל הדברים הקטנים, כמו שאמרנו, הם מאוד חשובים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על הדברים הגדולים. וזה משנה לנו את כל המבט החיים. על זה אנחנו אומרים הלל ביום העצמאות, על זה אנחנו שמחים, אומרים תפילה לשלום המדינה. בגלל הערך הזה אנחנו ממשיכים לתרום בכל יום ויום לכל הדברים הכלליים, ולהמשיך במבט הזה לעשות את כל הדברים הקטנים שלנו. כן יזרז לעת הנכון בלא איחור רגע וזמן, צריך לעשות, רצים לעשות, בכל הכוח. לאלה שתי התוכניות יחדיו, הכוונה היא שתי התכונות, שני הכיוונים נראות כמתנגדות זו לזו, מצד אחד ההתמדה בציפייה מחשבתית, ומצד שני הזיווז בעת הכושר, צריך להתרומם בעומק העיון של ציפייה לישועה. זה שוב, זה לא הציפייה למשיח הילדותית, זה לא רק התפיסה שהנה יש משהו גדול שאי פעם יקרה, בום. לא, עכשיו אנחנו מבוגרים, עכשיו אנחנו מבינים מה זה לצפות למשיח, ועכשיו אנחנו נצפה למשיח בצורה אמיתית של הבנת כל השלבים, קישור כל הדברים הקטנים לדברים הגדולים. וזה כבר תהליך חינוכי שכמעט לא נפסק. כל החיים צריך לחנך לזה. חינוך לילדים, בסדר, חינכנו אותם. עכשיו כל החיים אנחנו צריכים לחנך את עצמנו ואחרים להיות כל הזמן קשורים לציפייה למשיח. בעזרת השם, החינוך הזה גם יחזק את הקשר, יחזק את המעשים, ועוד מעט יבוא המשיח.